הרפואה היומית עם הרב יצחק פנגל. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם היום הזה? בעזרת השם ממשיכים אנחנו בשידורי הניסיון שלנו, כאשר זה גם רדיו וגם מסכים, גם וידאו, כדי שתוכלו גם לשמוע, גם לצפות, ולכן איתי באולפן, ברדיו קול חי, ברגע זה נמצא מוטי קופפר, הוא הטכנאי שלנו, מאיר לבוביץ' הוא הבמאי שלנו באולפני דברות, כדי לתת לכם את המיטב ואת המירב. אני פנגר מאחורי המיקרופון, ואנחנו בעזרת השם רוצים לדבר על כמה דברים. שוב פעם, עוד יום לחימה קשה, צרינו הרב, איבדנו עוד חייל מבחירי בנינו. אנחנו רוצים להתחזק, לנסות להבין היום, גם לדבר על סוף וגם לדבר על התחלה. איך מתמודדים עם סוף, ואיך מיד אחרי כל סוף, כמו שמסיימים את התורה, מתחילים מיד התורה מההתחלה, אנחנו חייבים ללמוד איך אנחנו ממשיכים קדימה, איך אנחנו מנצחים את המלחמה, גם החיצונית, אבל גם הפנימית. למעשה, אצל כל אחד מאיתנו, ברגעים אלה, מתחוללת מלחמה. מלחמה פנימית, באזור הרגש, באזור השכל. מה אני אעשה? איך אני אעשה? איך אני מתמודד? כל אחד עם ההתמודדויות שלו. אנחנו לא עושים תחרות. מי יותר מסכן? כל אחד, הבעל, האישה, המפונים האלה, תראה איזה מלון הם קיבלו, תראה איזה מלון אני קיבלתי. סליחה, בכלל לא פינו אותי, אתה יודע את זה הרב? אני 2 קילומטר, לא באים להתלונן, מחפשים פתרונות. לכן, איך עושים את זה ואיך לא, כל זה ועוד בתכנית שלפנינו, יהיה רצון שנצליח. אז בואו נתחיל קודם עם הסוף. ויהי ערב ויהי בוקר. בואו נסיים משהו, כי כל דלת שנסגרת, דלת אחרת נפתחת. כל סוף של משהו הוא התחלה של משהו אחר. וזה נכון לגבי כל דבר בחיים, של פיתורים, לא על אף ישראל, כן, של גירושים. תמיד סוף של דבר א' זה התחלה של דבר ב'. מה יותר טוב? אני לא יודע, וזה גם לא משנה. השאלה היא, לאן אנחנו מסתכלים? אחורה או קדימה? רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, חול המועד סוכות, מתפלל תפילת מנחה בבית הכנסת לדרמן שצמוד לביתו, וכידוע, בזמן תפילת מנחה, הרבנית, בת שבע קניבסקי, זכר צדיקה לברכה, הייתה התפללה. התפללה, ובשלב מסוים היא הולכת לביתה, כי היא לא מרגישה טוב. היא שמה את הראש לנוח ומבקשת שיביאו לה תהילים. כשהגיעו מהתהילים, היא כבר לא הייתה בין החיים. חול המועד סוכות, זמן שאנחנו אמורים לשמוח, קצת, שוב פעם, שמחת תורה, זמן שאסור להתאבל, זה לא הזמן. עכשיו, רב חיים קניבסקי, הוא לא אדם פרטי, אתה יודע, שיסגר בחדר שלו, ולא יודע. תחשבו שיש עליו עול של ציבור שבאים להתברך, להגיד שלום, לנחם עכשיו. מה עושים? רבי ינקלה גלינסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, גם הוא, צריך לומר, ככה בין השיפה, לא איתנו, עלה לנחם אותו, הלך לדבר איתו בחול המועד סוכות. ומה שהוא אמר לו, זה בפרשה של השבוע, כתוב ששרה אימנו נפטרה. כששרה אימנו נפטרה, אברהם אבינו, שהוא חוזר מהעקדה אחרי זהו סיום 10 ניסיונותיו, אם נגדיר את העקדה כניסיון האחרון, רוצה לשתף את זה עם שרה, ומגלה שאשתו נפטרה. כידוע, הפסוק אומר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כידוע, כבר דיברנו על זה באחד התוכניות, לבכותה, המילה לבכותה, הכף של הלבכותה היא כף קטנה. למה? כביכול הוא בכה. ברור שהוא בכה. בכותה, המילה לבכותה הקצת. כביכול לבכותה עם כף קטנה, להגיד שהוא לא בכה הרבה. אז הסברנו, תירוץ אחד, סיבה אחת למה הוא לא בכה הרבה, ברור שזה כאב לו, ברור שהוא בן אדם, זו אישה שעברה איתו כל כך הרבה, והדגשנו כמה פעמים שהאבות הקדושים, עד כמה שמצדיקים והמנקים, הם עדיין בני אדם, יש להם רגשות, יש להם מאוויים, יש להם רצונות, יש להם אכזבות, יש להם כאבים, יש להם קושי, יש להם ילדים. זה מציאות שהם בני אדם בדיוק כמונו, ברמה הרגשית. יותר, לא יודע, שולטים על הרגשות, מה שתרצו, אבל הם עדיין בני אדם. אברהם אבינו, זה כואב לו, זה קשה לו. אבל הוא מבין דבר אחד. תמיד יהיו כאלה שינסו לחפש תירוצים איך להתנהג בצורה פחות טובה. אברהם אבינו דמות ציבורית. אם עכשיו יראו אותו בוכה מאוד 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 על לכתה של שרה, יש אנשים שיגידו, בטח, בגלל העקדה, שם ירחם, אני אומר לך, אסור להיות אדם טוב, אסור להיות אדם טוב. בבקשה, הנה. הוא הלך לעשות העקדה, ובגלל העקדה, אשתו נפטרה. אתה מבין? אז מן הסתם הוא בוחק, הוא מצטער, מה הייתי צריך את העקדה הזאת? מה הייתי צריך את כל הסיפור הזה? חס ושלום. ואולי הוא דבר שמוגדר כתוהה על הראשונות. יקירה, יש מושג של מצוות תשובה, נכון? בורא עולם נתן מצווה, שכן מצוות התשובה. מה זה מצוות התשובה? אם חס ושלום עשיתי מעשה לא טוב. אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. אנחנו בני אדם. אז יש לנו נפילות. חלקם בוא נגדיר בשוגג, לא רצינו. אבל חלקם אולי טיפה פחות בשוגג. זה לא משנה, מבחינתנו יש אפשרות לתיקון. לא שאני אגיד מראש, אוקיי, זה שטויות. ננסה תשובה בעזרת השם. כידוע, האומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. התשובה נועדה כברירת מחדל, לא כזה משהו לכתחילה. בסדר. אז התשובה היא פירוש הדבר, שאני מתחרט על המעשה שעשיתי. וברגע שאני מתחרט על מעשה שעשיתי, תקשיבו טוב, זה מוחק את אותו מעשה. עוד פעם, במידה ועשיתי מעשה, בוא נגדיר את זה כרגע, מעשה שלילי, עשיתי טעות, חטאתי, אביתי, פשעתי, נפלתי. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, בואו עולם סליחה, באמת, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מתחרט, מקבל עצמי להשתפר, וזהו. זה נמחק. יותר מזה אפילו, יש אומרים שאם זה מאהבה, זאת אומרת מרצון לעשות טוב לקדוש ברוך הוא, או טוב לעם ישראל, אז זה דבר שנקרא תשובה מאהבה, וזה הופך את העבירה למצווה. אבל נעננו, מצווה מוחקת את העבר. בסדר? יופי. למה אני אומר לכם את זה? כי באותה מידה, שימו לב טוב, שבמידה ואני מתחרט על מעשה שעשיתי בעבר, במקרה שלנו מעשה שלילי, זה מוחק את המעשה, באותה מידה, גם בצורה חיובית. מה קורה אם אני עושה מעשה טוב? מצווה! אברהם אבינו עומד בעקדה, עשה את הניסיון. אם הוא היה מתחרט על זה, חבל, תאמין לי, מה אני צריך את כל העסק הזה? מה יצא לי מזה? חס ושלום. זה נקרא מעין תשובה על המעשה, וזה נמחק המעשה. זאת אומרת, אברהם אבינו היה לו פה ניסיון ממש, אבל ממש קשה. אם הוא היה מתחרט על העקדה, לכאורה, כל הזכות של העקדה הייתה נמחקת לאברהם אבינו, לנו כבניו, בני בניו, כל הדורות. אז צריך מאוד להיזהר, לא להתחרט על מעשה טוב שעשיתם. כי אני אומר לכם, פעמים רבות, אתם תעשו מעשים טובות, בואו לא נגיד פעמים רבות. יהיו מקרים שאתם תעשו מעשים טובים. אתם תוותרו, אתם תתגברו, אתם תעשו מה שצריך. אבל במקום לקבל איזה צ'ק חמים בדואר של איזה מיליון שקל, סתם, למה לא? פנקו את הבן אדם. או שאתם תצליחו באיזה עסקה מסוימת, או אמרו לכם, אם תעשו כך וכך, אז הבן אדם יתרפא, או השבורים יחזרו, יהיה רצון שכל החטופים יחזרו בריאים ושלמים. אבל מה יקרה, חס ושלום, אם אדם מסוים יגידו לו, תעשה ככה, תעשה ככה, והוא יעשה, הוא יתחיל לשמור שבת, הוא מניח תפילין, וחס ושלום, לא אצל אף אחד, אבל תיאורטי, הדברים לא הלכו כמו שהוא רצה. אם אותו אדם יתחרט, חבל, תאמין לי, סתם שמרתי שבת, אופ, 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 אופ. לא להתחרט על מעשים טובים שעשינו, למה? כי באותה מידה כמו שיש תשובה, זה חרטה על מעשה לא טוב, וזה מוחק את המעשה שנעשה, ככה גם יש מושג כביכול של תשובה על מעשה חיובי. אם אני מתחרט על מעשה טוב שעשיתי, אני יכול לאבד את המעשה הזה. לכן אברהם אבינו בוכה. כואב לו ששרה נפטרה. אבל הוא בוכה קצת. כדי שלא יחשבו שהוא תוהה על הראשונות ומתחרט על מה שהוא עשה. אמר לי בחור אחד, פנגר תקשיב טוב. אני לא, אני מתחזק. בסדר? מתחזק. אחד מהדברים שקשים לי, פלל במניין. לא יודע, ללכת למניין, אני לא מכיר, אני לא יודע. רב, להתפלל בבית, זה בסדר? תשמע, ברור שזה עדיף מלא להתפלל בכלל, אבל אין ארוך עדיף ללכת למניין, אפילו חלק מהמניין, לשמוע קדיש, משהו, קדושה, חזרת השץ, מינימום, אוקיי? אז אמר לי, פנגר, אתה יודע מה? תקבל על עצמי. המלחמה עכשיו, צהל צריך אותי, עם ישראל צריך זכויות, הרב, קיבלתי עצמי ללכת למניין. אמרתי לו, יפה מאוד. אמרו לי, יפה מאוד, בוא תקשיב. על הפעם הראשונה, תקשיב, אני ממהר למניין, זה היה מנחה. טוב, עכשיו מנחה, זה היה באחד, משהו כזה, אחד בצורה, אמר לי, אני ממהר, לא מוצא חנייה, לא מוצא חנייה. נו, אז מה אני אעשה? אני רוצה מניין. אמרתי, אתה יודע מה? שלוחי מצווה לא ניזוקים. בעזרת השם, יהיה בסדר. עליתי על המדרכה, עליתי על המדרכה, ויאללה, לתפילה. יפה? אמרתי לו, יפה מאוד. אבל הוא אומר, יפה, אתה יודע מה קרה שחזרתי לאוטו? אתה יודע מה קרה שחזרתי לאוטו? יפה. חיכה לי כנס שמנמן ועסיסי של 250 שקל, בבקשה. תאמין לי, ואמרתי לו, אל תגיד, חבל שלחתי למניין. כי אם אתה אומר את זה, אתה מפסיד פעמיים. גם קיבלת את הכנס, זה לא ימחוק לך אותו, וגם, חס ושלום, אתה מאבד את המצווה שעשית. זה מעין תשובה, חרטה, על מעשה שעשית, והוא נמחק. ולכן, בואו נגדיר את זה כניסיון. אחרי שאנחנו עושים מעשה טוב, אנחנו אומרים את זה בתפילת ערבית, הסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תציל אותנו מאותו יצר הרע, מאותו שטן, מאותו מלאך המוות, הסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו, אני מבין, אני בא לעשות מעשה טוב, אז הוא מפריע לי, מעכב אותי, עושה לי הפרעות, עיכובים. אז מה זה מאחרינו? אלא גם אחרי שאנחנו עושים מעשים טובים, אף פעם אל תצטערו על מעשה טוב שעשיתם. לא יצרה אף פעם מעשה טוב שעשיתם. הזורעים בדמעה ברינה יקצור. רק יש כן מבחן אחרי המעשה הטוב שעשיתם. האם היית באמת רציני או רק אינטרסנט? האם היית כביכול כמו ביזנסמן עם הקדוש ברוך הוא, טוב, אני אשמור שבת, תביא לי? אז אני לא יודע, אולי אתה ראוי, אולי אתה לא ראוי, שהקדוש ברוך הוא לא יעשה איתך ביזנס, כאילו בוא, על כל השבתות שלא שמרת, אתה חייב לי קצת, יש לך אוברדרף קצת גדול, חמוד. אבל אנחנו יודעים שכל מעשה טוב יביא בעקבותיו משהו טוב. מתי? אנחנו לא יודעים. לכן גם ששרה אימנו נפטרה, היא לא באמת נפטרה בגלל העקדה. זה הזמן שהיא הייתה צריכה ללכת, ובעולם זיכה אותה שהיא תלך בקטע הזה של העקדה, כי כידוע מה שקרה, הרי נשמתו של יצחק, כידוע אנחנו נלכים כרגע, זה המקובלים, אבל נשמתו של יצחק הייתה נשמה של נקבה, נשמה של מעלמא דנוקבה זה נקרא. זה לא בדיוק נקבה כמו שאנחנו מבינים, אבל כן, אם הוא היה לא עובר את העקדה, הוא לא יכול היה להוליד. הוא לא יכל ללדת ילדים, זאת אומרת, יחד עם רבקה. ולכן כאשר השטן ניסה להפריע לאברהם אבינו, אמרנו, הסר השטן מלפנינו מאחרינו, הוא ניסה להפריע לו בדרך לעקדה, מה הוא לא עשה, חזל מביאים דוגמאות, ניסה לשכנע אותו ככה, לשכנע אותו אחרת, לשכנע את יצחק, רק שלא תהיה עקדה. מה אכפת לו? תן לו! לא, מעבר לזכות האדירה שהשטן ידע שעם ישראל יהיה לדורותיו, יש פה עוד נקודה. כי אם אברהם אבינו לא יעשה את העקדה, אז יצחק אבינו, גם אם הוא התחתן עם רבקה, אין להם אפשרות ללדת ילדים. ולכן, רק בגלל העקדה, פורחת נשמתו של יצחק, ואז פורחת נשמתה של שרה, כי היא ידעה שהיא צריכה ללכת. וממילא עכשיו היא הגיעה, היא רוצה להיות עם הבן שלה, רוצה להיות עם הבן שלה, כי שניהם עלו לגן עדן. חזרנו שפרחה נשמתו של יצחק ועלתה לגן עדן. לכן הוא יודע את הריח של גן עדן, כאשר בעצם יעקב נכנס הרי עם הבגד, זה עוד שתי פרשיות, שהוא ייכנס עם הבגד של עשיו, שהיה לו ריח גן עדן, אז יצחק מזהה, וואי, זה הריח הזה, מאיפה הוא מכיר את ריח השדה, ככה זה נקרא, ריח השדה, שזה כוונה היא שדה של תפוחים, זה גן עדן כמשל, אז הרעיון מאיפה הוא יודע שזה הריח של גן עדן, הוא היה שם, שרה אמנו הולכת להתייחד עם הבן שלה בגן עדן, ובאותו רגע ששרה אמנו נשמתה פורחת, רבקה הרי נולדה. הכל מתוכנן. ולכן, הסר השטן מלפנינו. אם יש לכם ניסיונות, תבינו שאתם לפני משהו גדול. ואם הצלחתם לעמוד בניסיון, עשיתם את המעשה הטוב, אל תתחרטו על מה שהיה. אז אברהם אבינו, סופד לשרה, בוכה, אבל קצת. מה זה קצת? זה כואב. אבל הוא מבין, אני חייב להסתכל קדימה. אני חייב לקום ואני חייב להמשיך. מישהו צריך למצוא עכשיו אחוזת קבר. מישהו צריך למצוא עכשיו מערת מכפלה. מישהו צריך לדאוג לחתן את יצחק. מישהו חייב להמשיך לתפקד. ואם אין אני לי, מי לי? זו נקודה מאוד חשובה. האם אני תקוע בעבר או שאני עכשיו מסתכל על העתיד? כאשר בית המקדש השני נחרב, חז"ל אומרים שהפרושים שבישראל, הצדיקים, החליטו שהם לא אוכלים בשר, לא שותים יין. למה? כי אין בית מקדש, אז אין קורבנות. איך אנחנו נאכל בשר שכאשר אי אפשר להקריב בשר? איך נשתה יין אם אין ניסוך היין? הגיע להם רבי יהושע, אמר להם, כל הכבוד לכם, אם זה המהלך שלכם, בואו נחד הסוף. אז גם אל תאכלו לחם, כי אין לנו את המנחות, וגם אל תשתו מים, כי אין ניסוך המים, וגם אל תאכלו פירות, כי אין ביקורים. אין גבול למצב שאדם יכול להידרדר כביכול, בעקבות אבל וכאב שיש לו. רבי יהושע לימד אותם, תקשיבו, בלי להתאבל בכלל, ברור שלא שייך. להתאבל יותר מדי, זה לא נכון. אז אנחנו נחפש את המידה הנכונה, כאשר המטרה שלנו, להתקדם קדימה. הכאב הוא כאב. האנושיות היא לא רק מותרת, היא מחויבת. לכן גם בחזל, שהוא יש שבעה, יש 30, יש שנה, אנחנו בני אדם. אני חייב להתאבל, אבל מהפנים קדימה. זה נכון לגבי החורבן שאנחנו חווינו לפני חודש, כל עם ישראל, בפרט המשפחות השכולות, זה ההתמודדות שיש לכל אחד מאיתנו כרגע, גם עם החטופים, ומה שעושים משפחות החטופים, זה הדבר הנכון, לקום ולהילחם, לקום ולפרסם, לקום לעשות רעש, אנחנו מסתכלים קדימה, לא למה זה קרה לנו, ואיפה הצבא היה, וזה אחרי זה יבדקו, עכשיו מצב של עשייה, תמיד לחשוב קדימה. אז זו נקודה הראשונה עבורנו, ועבורנו זו נקודה מאוד חשובה, כי אתה רואה שאברהם אבינו קם ומתחיל לדבר עם עפרון, עפרון החיתי, על מנת לקנות ממנו אחוזת קבר, וזו הייתה בעצם מערת המכפלה. כידוע, שכאשר לומדים קידושים, שבאים לעשות קידושים בין גבר לאישה, לומדים את הקידושים מהכיחה כיחה משדה עפרון. מי שמכיר את הגמרא מבין, מה קשור קידושים? לעפרון, ומה קשור אברהם אבינו לנקודה הזאת, ומה זה קשור אלינו, כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם סיכום מה שדיברנו. דיברנו למעשה שכל סוף הוא גם התחלה, ולמדנו ש רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, היה צריך להתמודד עם פטירת אשתו בחול המועד סוכות. זה זמן ש, אתה יודע, זה אסור לך להתאבל, אתה אמור, לא יכול לשבת שבעה עדיין. אתה במצב כזה לא פשוט בכלל, ומגיע רבי יעקב גלינסקי, אותו דרשן מפורסם, בא לנחם אותו, לחזק אותו. הוא נותן לו את הפרשה של השבוע, שאברהם אבינו מגיע לספוד לשרה ולבכותה, ואמרנו שהכף היא קטנה. אמרנו, למה הכף היא קטנה? אז קודם כל, ברמה שלנו, לא מצטערים על דברים טובים שעשינו. לא לחשוב שבגלל העקדה, ואם לא הייתי עושה את העקדה, אז אולי לא. ממש לא. שרה נפטרה בדיוק אבל, ברגע, ביום שהיא הייתה צריכה ללכת, כי היא הרי זה היום שהיא גם נולדה, וזה היה מדויק שדווקא זה התאריך, והיא פרחה נשמתה כדי להיות עם נשמתו של יצחק אבינו שפרחה באותו רגע בעקדה כידוע ושניהם נכנסו לגן עדן. אבל עבורנו זה לא להצטער על מעשה טוב שעשינו, כי אמרנו כמו שיש תשובה על מעשה שלילי, שהתשובה היא חרטה על מה שעשינו והיא מוחקת את המעשה הקודם, אנחנו לא רוצים שימחק לנו המעשה הקודם שאם זה המצווה, אז עשינו מצווה לא להצטער, כל שכן אם יש איזה ניסיון. והניסיון יכול לבוא גם לפני וגם אחרי, למדנו שדווקא אחרי שנעשה משהו טוב, פתאום קבל כנס, בבקשה. אז אולי המעשה הטוב לא היה כדאי? ממש לא. זה פשוט עוד אפשרות לזכות כפליים. גם במעשה הטוב וגם בעמידה בניסיון. אתה הרי מכפיל עכשיו את השכר שתקבל על המעשה הקודם, כי עכשיו עמדת בעוד ניסיון, קיבלת פה עוד ניסיון בונוס, נקרא לזה ככה. אבל אם חס ושלום, מגיע ניסיון, אחרי מעשה טוב שעשינו, אנחנו מתחרטים עליו, אנחנו לוקים, נקרא לזה, חוטפים מכה פעמיים, גם נופלים בניסיון, וגם מפסידים את המצווה הקודמת. אז זה היה לבכותה בכף קטנה, אברהם אבינו בכה על פטירת שרה, אבל לא רוצה לבכות יותר מדי, שלא אחרים יחשבו, הנה בבקשה, ראית את אברהם אבינו? הוא לא מפסיק לבכות, הוא בטח מתחרט, לא. אז הכף הקטנה היא לנקודה הזאת. אבל מעבר לזה, אברהם אבינו מלמד אותנו, ברור שקשה. ברור שכואב, אבל איפה העיניים שלנו? קדימה או אחורה? אנחנו משקיעים עכשיו בעשייה להתקדם, אל תבט אחריך, כך אמרו הרי המלאכים ללוט, אל תסתכל אחורה. שוב פעם, אנחנו לא יכולים להתנתק מהעבר שלנו, אנחנו גם לא רוצים להתנתק, אבל איפה המבט שלנו? כלפי מה? אברהם אבינו מבין, יש עליי עכשיו משימה. אני חייב לקום, אני חייב לטפל בכל המערכת. אין לי מישהו אחר שיעשה לי את זה. אני צריך למצוא אחוזת קבר, אני צריך לדבר עם עפרון, צריך לסגור אותו על מערת המכפלה. יפה. פה אמרנו שהרי לומדים, ככה סיימנו, הרי לומדים את כל נושא הקידושין. שוב, זה יותר לגברים, מי שמכיר את הגמרא מסכת קידושין, זו גזרה שווה. כיחה, כיחה, משדה אפרון, כי כך איש אישה, ויש גם את השדה כך ממני, ולצורך אני יש פה גזרה שווה עבורנו. למה דווקא נישואין נמשלו או הוקשו, תחברו, למחירת מערת המכפלה?
מה קשור?
תקשיבו, שמעתי פעם רעיון חמוד. הרעיון הלך כך. במחירת מערת המכפלה, שני הצדדים הרגישו, שיחקנו אותה ובגדול. אפרון החיתי, הוא מכר איזה מערה. הוא לא מבין למה אברהם אבינו כל כך מתלהב מהמערה הזאת. תקשיב, הוא היה מוכן לשלם 400 שקל כסף. זה הרבה מאוד כסף דאז, ממילא אפרון החיתי הרגיש, הבאתי אותה, אני זכיתי. תקשיב, מכרתי חתיכת מערה ב-400 שקל, זה המון כסף. מצד שני, אברהם אבינו גם הרגיש ככה, מה זה 400 שקל? אני זכיתי פה, יש לי פה את מערת המכפלה שקבורים אדם וחווה, אפשר עכשיו כל השושלת שאנחנו יודעים, גם יצחק ורבקה ויעקב ולאה, ואתמול גם למדנו משה וציפורה, כנראה על פי דת אחידה ועוד. זאת אומרת שהנקודה העיקרית עבורנו, שני הצדדים הרגישו, זכינו. אולי על דרך רמז, ככה רוצים ללמד את הזוג הצעיר. יקיריי, יהי רצון ששניכם תרגישו, הרווחנו. אני לא מאמין, זכיתי ובגדול. גם החתן וגם הכלה, יהי רצון. הקבעה היא קצת מורכבת, כי בדרך כלל זה לא ככה. בדרך כלל, אתה יודע, מרגישים, אולי בהתחלה קצת זכיתי, אבל אחרי זה אתה מתחיל להרגיש, אולי לא זכיתי, ושבע ברכות, אתה מתחיל לחשוב, לא יודע, מה הרב, מה הייתי. בואו נקרא לכם את רב חיים פרינלדר. רב חיים פרינלדר זצ"ל, שהרי משגיח שיבת פונוביץ', הוא, ועוד ישיבות, אבל הוא בעצם, יש לו ספר שנקרא שלום אוהליך, ידעת כי שלום אוהליך, והוא מביא שם הקדמה למצב הזוגות בימינו. תקשיבו טוב, בואו נקרא, וכל הזוגות הצעירים או הלא הצעירים, תקשיבו, כי זה נוגע לכולנו. הוא אומר כך, הנישאים כיום עוברים פחות קשיי חיים מאשר בדורות הקודמים. מציאותי, בוא נודע על האמת. הזוגות הצעירים של היום, החיים שלהם לא כאלה קשים ביחס להורים שלהם, ביחס לסבים סבתות שלהם. ההורים יספרו, אנחנו התחתנו, לא היה לנו כלום לא היה לנו. גרנו בדירת חדר, מסירות נפש. הילדים של היום, אולי דירת חדר, אבל יחידה, דואגים להם, פנקים אותם, בדרך כלל זה ליגה אחרת לגמרי. אז נותנים להם את המוצר חשמל האלה, בלי סידור מלא אפילו, די מעוטפים אותם, שבת אצל ההורים פה, שבת אצל ההורים פה, מאוד נחמד להם, וסך הכל הם מוגדרים כעוברים פחות קשיי חיים מאשר ההורים. הוא כותב עוד פעם, הניסיים כיום עוברים פחות קשיי חיים מאשר הדורות הקודמים. נו, אז מה? אז הוא אומר, לכן הם מחוסנים פחות לעמוד במצבים קשים. שמעתם? זה לא רק שאנחנו דור של קצת מפונקים. זה בא לידי ביטוי שמגיעים קשיים, אנחנו פחות מחושלים. חייל קרבי, זה יפה מאוד שדואגים להם עכשיו, מביא להם אוכל, וכמה שיביאו, זה לא מספיק אפילו יותר, שיפנקו אותם כמה שאפשר. אבל חייל קרבי הוא לא מפונק. הוא יודע שאין ברירה. אז זה שנים בשטח. יש לי שעתיים לישון, שעתיים לישון. הוא לא כאילו, רגע, צריך להירגע, אני לא יכול ככה. בסדר, נרגע אחר כך, עכשיו יש לי תפקיד, יש לי משימה. הדורות הצעירים היום, הם קצת כביכול, חיילים, נקרא לזה, אתה יודע, ג'ובניקים קצת, שקצת מרוב הפינוקים, אז קצת קשיים, אנחנו מסתבכים. לכן הוא אומר, מחוסנים פחות לעמוד במצבים קשים, בעיה ראשונה. בעיה שנייה, כמו כן בזמננו אומר, שהכל מתפתח במהירות. ואלה, הכל היום, וואו, 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 וואו. אינטרנט מהיר, המכונות מהירות, הכל, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. המחשב לא, נו-נו, המחשב לא, נו-נו. אפילו בתפילה, אופ-אופ-אופ, אתה מכיר את זה? יופי. אז אומר שכיום, הכל מתפתח במהירות. ממילא, הזוגות הצעירים מצפים לפתרונות מהירים, ואינם רוצים להתעזר בסבלנות. כמה אתם מכירים שהתגרשו כבר בשנה הראשונה? מה קרה? לא, אנחנו לא מתאימים הרב, לא! מה לא מתאימים? בוא תגיד לי מי כן מתאים, אה? אני אומר לכם, אני לא מכיר זוג מתאים. אני מכיר זוג מותאם. צריך לעשות עבודה כדי להתאים. וזה שיש לנו חילוקי דעות, מה זה אומר? שאנחנו לא מתאימים? זה שאנחנו שונים אחד מהשני? זאת אומרת שאנחנו לא מתאימים? קודם כל, כל הדברים האלה, תתלבטו לפני. אחרי שהתחתנתם, הרי יש מדרש. המדרש אומר שהייתה מטרונית האחת, אישה, שאלה את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו, לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? מה? כמה ימים בורא לנו ברא את העולם? אמר לה, 6 ימים. אמרה לו, אוקיי, מה הוא עושה מאז? מה הוא עושה מאז? ברא את העולם, מה קורה עכשיו? אמר לה, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. אז ברמה הפשוטה, הקדוש ברוך הוא יושב, אתה יודע, כביכול כשדכן. אז זה לא בדיוק הדבר הזה. ברמה יותר כללית, כל החיים שלנו זה בעצם זיווג זיווגים. הקדוש הוא מחבר, לא רק בעל ואישה, מקום עבודה עם אנשים, מקום לימודים עם תלמידים, מוכר, מנהג, כל הזמן אנחנו כל הזמן בחיבורים עם אנשים. זה הכוונה. אז הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית, יושב ומזווג זיווגים. אין מקרה, אין מקרה שהבוסת שלך היא הבוסת שלך. ואין מקרה שזאת שעובדת לידך בעבודה, היא עובדת לידך בעבודה. ולא, אין מקרה שהילדים שלנו זה הילדים שלנו. הכל זה חיבורים. את כל החיבורים בעולם, אין מקרה. אין, פגשתי אותו במקרה, וואלה איזה פוק, זה בדיוק באוטובוס, אין דברים כאלה. בורא עולם יושב ומחבר חיבורים. ברמה היותר פנימית. אז ככה זה גם בזוגיות שלנו. מי שחיבר בינו, זה הקדוש ברוך הוא. אבל מדגישים חז"ל ואומרים, תקשיבו טוב, שהוא עונה לה שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים. מה זה יושב? מה, כאילו יושב בספה, כאילו, אוקיי, אתה גברת, אה? מה, הרי חס ושלום, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין אצלו יושב, עומד, אז מה זה הדבר הזה? אלא, כשאדם יושב, זה מושג של יישוב הדעת. זה לא משהו ככה שאני שולף מהשרוול, יאללה, תעשה את זה ככה, בוא ננסה, למה לא? בוא נזרום. לא, אין לזרום. הוא יושב ומחבר חיבורים. יושב ומתאם בין אנשים. ולכן, אם כבר התחתנו, זה רצון הקדוש ברוך הוא. ואם אין סיבה ממש, אבל ממש מוצדקת, לא נפרדים. אני לא אומר, אם יש סיבה מוצדקת, ויש דברים שלא ידענו, כן ידענו, רק תשאלו את עצמכם, האם אתם מחפשים תירוץ לברוח, או אתם רוצים סיבה להישאר? ולא בכרח שהפעם השנייה תהיה טובה יותר, אולי אפילו יותר גרועה, אני לא יודע. אני אומר, בוא גם אנחנו נתיישב, ונחליט ונחשוב. אז אומר פה הרב, שהבעיה היא, שכמו כן, אני קורא שוב פעם את הנקודה השנייה, כמו כן בזמננו, הכל מתפתח במהירות. מצפים הזוגות הצעירים לפתרונות מהירים, ואינם רוצים להתעזר בסבלנות. כי זוגיות דורשת מאמץ. זוגיות כמו כל דבר בחיים דורשת השקעה. וזה לא בכך שיהיה לך את הפירות מיד. כי שוב פעם, אתם שני אנשים שונים, כל אחד עם רצונות אחרים. המושגים שלכם הם לא בהכרח תואמים. זה כמו שאני אגיד לך, לא יודע, כלב, בסדר? לאחד כלב אומר משהו חמוד, תמיד רציתי כלב, וכן הלאה. לאחד אומר לו, כלב, אם השם מרח, אני מפחד מזה, אל תבלי את הכלבים, אל תבלי את הכלבים. אז כמו שכל אחד המושג שלדוגמה כלב, אבל ככה גם זה בית, תפקידים של אישה, תפקידים של גבר, מה נכון לעשות, מה אחרת, מה לא נכון לעשות, לא יודע. אתם צריכים לעבוד על תיאום ציפיות, אתם צריכים לעבוד על שיחה, על דו-שיח, על שיתוף. מאיפה נדע? אנחנו לא אנשים רוח הקודש שיודעים בדיוק מה שאני חושב או צריך או רוצה. לא, לא תבקשו, לא נדע. לכן, בטח שאין פתרונות מהירים. אין דבר כזה. הרב, יש לי סגולה, הרב, תלחץ פה, תעשה פה, תן לי את שם קדוש הרב. שם קדוש, סבלנות, בסדר? ויתור, אין לי בעיה. דבר שלישי אומר, נוסף לכך, החברה בת זמננו התרגלה למותרות. מותרות. ממילא, לנוחיות, לפתרונות קלים, ואין הם מוכנים לסבול ולהבליג. לא רק שאין לנו סבלנות, אנחנו רוצים טיק 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 טיק, גם אין לנו סבלנות להבליג ולסבול במידה מסוימת. נכון? מה זה לסבול? לסבול זה חלק מהסבלנות. לסבול גם את האדם השני שהוא לא כל כך דומה לי. ויש דברים שאפילו יעצבנו אותו אצלי. אני אמרתי לכם פעם, זה לא נושא שלנו כרגע, אבל לכל זוג יש שני סוגי בעיות. זה מוגדר כבעיות פתירות, שאפשר לסדר את זה, ויש בעיות בלתי פתירות. ו-70%, ככה טוענים במכון גוטמן לזוגיות, לצורך העניין אנחנו צריכים להבין ש-70% מהבעיות בזוגיות הן בעיות בלתי פתירות. פירוש הדבר שגם אני אפגוש זוג שבא להתייעץ אחרי 5 שנים, הם עדיין תלונו על אותו דבר. כן, אנחנו בלגניסט, אני לא יכול לסבול את זה, אבל יקיריי, אותם 70% שאמרתי לכם, הם נכונים גם לזוגות שחיים ממש טוב ביחד. איך זה יכול להיות? כי הם פשוט למדו לחיות עם הבעיה הזאת. להבדיל, אדם נכה לא יכול להיות מאושר? מה זה קשור? אבל הרב הוא נכה, הוא לא יכול את זה, הוא לא יכול את... מה זה קשור? אותו דבר. אז נכון, יש משהו לא הכי טוב באשתי, בבעלך, בילדים, נורמלי. זה לא מה שלא יכולים לחיות ממש, אבל באהבה ואחווה, שלום ורות, להיות מאושרים. אבל בשביל לעשות את זה נכון, אנחנו צריכים לדעת לטפל בעצמנו, רק אחרי זה באחרים. ואם אתם רוצים לנהל את הרגשות שלכם נכון, ואתם לא יודעים איך עושים את זה לבד, זה המקום של הקורס הדגל שלנו, שמתחיל לנשים, שבוע הבא כמדומני, עוד שבועיים, ממש קסום, אז מי שרוצה להצטרף לקורס בוקר שלנו, או לאחר מכן גם לגברים יש, זה יהיה בצורה קצת פורמט אחרת, תתקשרו עכשיו לטלפון כוכבית 8-26-8-8, פעם חוזר לטלפון של המרכז, כוכבית 8-26-8, קורס של חצי שנה, לקבל את כל הכלים, להתנהל עם עצמנו נכון, אז מלא, גם עם הזוגיות שלנו, גם כל אתגרי החיים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אז עד כאן להיום, אני רוצה להודות למוטי קופפר, הטכנאי שלנו ברדיו, מאיר לבוביץ' בדיגיטל באולפני הידברות, לכם שצפיתם בנו, ויהי רצון שנתבשר בשורות טובות, והסוף הרע כבר היה, יהי רצון שנקבל את הטוב כבר עכשיו, שמחזק אותנו, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, נתראה ונשתמע, תוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות.
מתתיהו כהן גדול ובניו עמדה מלכות יוון להשכיחם תורתנו בימי אחשוורוש והמן הרשע רצו לחלותינו
ורק אתה שומר עלינו רק אתה מציל מצילנו מאדם ורק אתה שומר עלינו, רק אתה מציל, מצילנו מאדם, מצילנו מאדם. הניסים ונפלאות שבכל דור ודור מעללים בתשבחות וכן משיר מזמור
כן גם ביום הזה ממש זה בכלל לא מובן מימיננו משמאלנו רוצים לחלותינו ורק אתה שומר עלינו רק אתה מציל מצילנו מידם מצילנו מידם ורק אתה שומר
בשבילי כל חי תמיד